אחרות חברו, כי זה נרגש לצדיק על ידי הקפדה קטנה, ומכל שכן כעס, מסתלק ממנו האור והחיות. זאת אומרת, על ידי הקפדו, אפילו הקפדה קטנה של הצדיק, מסתלק ממנו כל האורות שהיו סביבו, מה שהבאנו בשם הקומרנה, מה שהיה לו גם כן. ובקושי להחזירם, כי הסתלקו ממנו כל הנשמות הצדיקים, אשר רוצים להידבק בו, ויהיה תורך גדול מאוד להחזירם. והוא נרגש הרבה. כשהרב אומר, הוא נרגש הרבה, זה מדבר על עצמו. שמה שסיפרנו עניין הזה של המלאכים, שהיה יום פעם אחת שציירו אותו בבית, והוא כעס מאוד על זה, אז כל המלאכים שהיו סביב הקומרנה, כולם עזבו אותו. אז הוא שאל בשמיים אם זה שהוא כעס, זה עשה גם רושם בעולמות עליונים, כי למטה הוא יודע שכולם עזבו אותו. ויחוס על נפשו לסבול הכל בלב שמח, מלא אור וחיות ושמחת תורה ומצוות. ואפילו אם יכעס לדבר הראוי, לדבר מצווה לשעה, הסתלק ממנו החיות אלוקות. והרי הוא כמת, וזהו כלל גדול, אין דבר שיבטל השגה ודבקות ויחודים כמו הכעס. והוא עדין להקפדה, כי כל המקפיד אינו יכול להשיג השגה אם לא שיעשה תשובה נכונה. כפי שיתרחק מן הכעס והקפיד בלב שמח, כן יהיה השגתו. מה?
מה זה לא
מתקדל לכעס? כן, יש אדם מקפיד על בני ביתו, תעשו מה שאני...
מה?
מה
זה כשם
כועס? אוי, זה ממש כאן.
קטע זה בלב.
עבודה, כן,
כן,
תקופה זה ממש. עבודה על זה על ידי ספרי רב נחמן מברסלב, לרקוד, לשמוח, אשרי שאני יהודי.
מה זה מתרחק
מגאווה מכעס? מכעס. גאווה זה בדרך כלל כל הגאווה באה מכעס, הרי למה...
הכעס
בא מגאווה, למה אדם כועס? מה, הוא לא עושה מה שאני אומר לו, למה היא לא שומעת? בכלל. כל שאדם מבין שהוא כלום, אז אין לו מה להיכנס. זה גורם לו להתלמה, כי כל פדע זה בחינת דינים. יש לאדם את הבחינה של הדין, אז...
אני לא יכול להגדיר מתי זה ממש כעס, זאת אומרת, לפעמים יש מצבים שאני למשל יכול להתפקח עם מישהו או מה, ואז הלב פועם חוזקה ומרגיש את זה. מתי זה נקרא כעס, מתי זה כפדע? מה הגבול?
אם הוא הלכים ברחו, אז...
מה זה משנה? שני פסולים.
אבל יש את זה עצמו, הוא בכוח טוב. השאלה, אם זה בלימוד, אם זה בכל דבר.
כל דבר.
לא להגיע מזה להקפיד אישית על האדם. אנחנו מדברים על משהו, אנחנו חלוקים, הכל טוב הוא עשה, אבל הוא לא מביא אותי מדי כך שאני אקפיד עליך, או יכעס עליך, או משהו. אבל הביטוח הוא ענייני, לא... ברגע שזה הופך להיות אישי, זה בעיה. זה לא אישי, בעניין. זה דבר שצריך לעבוד עליו הרבה. ב' צריך לעבוד הרבה על השמחה, להיות בשמחה. ואדם צריך לעשות כל מיני דברים שפותחים את הלב. פעמים הלב צפות, באים תחילת היום ככה מחומשים, ועד כל הזה, זה כמו שהגמרא מביאה שלפני שהיו מתחילים את הלימוד, אז היו מיד את דביקות. זה כדי לפתוח את הלב, כן? אחרי שהלב מתוח, אז אפשר להגיד את זה בירדה ימי של יראה. אבל זו בדיחה טובה.
אבל לפני גאווה, איזה
סיפור
של
לבעל שם
טוב, כמו שאמר להם,
זה הפיגוש
שלי ולא היורש,
כמו שאומר, תתקן
את הגאווה.
ענבה. ענבה
שם.
ענבה,
זה
אסור מרע ועשה טוב. שם הוא בא בקומרנה, שהבעל שם טוב, בעצם אמר לתלמידים, לפני שהוא נפטר, שאלו אותו מי יהיה הרב שלנו. אמר להם, תלכו, לאיזה רב שתלכו, אם תשאלו אותו שייתן לכם ניסה עניין הגאווה, ואם הוא יגיד לכם מצא, תדעו שאין בו ממש. אם הוא יגיד לכם צריך להתפלל והשם יעזור, זה הרע שם. כי בסופו של דבר באמת העיקר זה השלום. ולזכות למדת הענווה, שזה מדרגה כמו
רוחה. יש שיקולים על הגאווה, או
שיקולים קורה של חוזר, וכל זה... יש. נלמד אותם בעזרת השם. כן. העיקר הדבר, זה דבר חשוב בזה שאדם יהיה מודע לכך שזה דבר חמור. זאת אומרת, הרבה פעמים מצד עצם ההתרגשות והכל, אנחנו לא מודעים לכך. אבל כשהאדם מודע שכשהוא מגיע למצב של כעס והקפדה זה דבר לא טוב, אז הוא הרבה פעמים שומר את עצמו. אפילו אם הוא מתווכח ממישהו בבית או משהו, עד פה שיש הרע לא יחשיל אותו. הוא רוצה שאני אחד כבר אמנה. צוחקים, זה בדיוק מה שקורה. לפעמים ויכוחים, אתה רואה שהם עומדים להתפרץ יותר מדי, נגיד את המילה הזאת, ברגע שאתה קורא ליצר הרע בשמו, אתה מכניע אותו.
כן? אומרים, כער השם דחס אתה.
להגיד לי אשתך, תשמעי, אתה רוצה להתגבר עליי, לגרום מכעס. בוא נעצור אותה.
כער השם דחס אתה. תמיד אצל עסקינו, כער השם דחס אתה.
קוראים לשמוע, זה נגמר.
נגמר,
הוא כבר שם לב שידעו מי הוא, אז הוא נסע. כן. כמו הכעס והוא הדין להקפדה, כי כל המקפיד אינו יכול להשיג הקפדה, אם לא שיעשה תשובה נכונה, כפי שיתרחק מן הכעס והקפדה בלב שמח, כן יהיה השגתו, וצריך שיהיה שפל ומזה, ולא ילוץ משום אדם חלילה, ושיהיה הדיבור חשוב בעיניו. זאת אומרת, הנקודה של ההתלוצצות היא צריכה הרבה זהירות, כי הרב מביא שלצות גורמת להסתלקות אור הריחנטין, אור הקטע. לצנות קטנה אפילו גורמת להסתלקות אור הקטע מעל האדם. אז...
מה אם לסביב את העבודה זרה?
מה?
זה מותר, השאלה אם זה...
לצנות מעבודה זרה מותרת, מצווה.
מצווה.
עבודה זרה מתלוצצת ממנה. ושיהיה הדיבור חשוב בעיניו, ואם יראה לו איזה דיבורים יתרים, לכוון לעלותם עם הנשמות כידוע, מחוכמת מרן הריב"ש שלו. האדם צריך לדעת, לפי המשקל שהוא נותן לדיבור שלו, כך הדיבור שלו פועל. הרב כותב באורות הקודש, שככל שאדם שומר את הדיבור שלו לא לדבר שיחה בטלה, ולא דברים בטלים, כוח הקדושה בדיבור שלו גדל, ותגזר עומר ויקום לך. כל מילה שהוא אומר פועלת. עד כדי כך ממש בגזירות, בברכות, בהכל. וזה לפי שמירת הדיבור. אין כל אדם ואדם צריך לשקול מה הוא אומר. אין מצווה לדבר. שצריך לדבר מדברים. אבל סתם לדבר אין בזה שום מצווה. אם אדם יכול לומר דבר במשפט אחד ואומר אותו בשלוש משפטים, חבל לנו זמן. זה נאמר בכל הדברים של שיחות, רעים והכל. אם אישה צריך לא להיות שתקן יותר מדי. כי נשים, מה שחשוב להם זה הנושא של הדיבור. ואם אדם יגיד לה טוב ואין לי מה להגיד, אז לא יהיה...
אז הרבה
שיחה. לא להרבות, אבל צריך לדעת לדבר עם אישה. כי אצל אישה צריך לדבר.
אתה באיש הדבר.
אבל אני אומר, גם בין חברים וגם בינינו לבין עצמנו, אדם צריך לדעת שהדברים שלו יהיו שקולים ומדודים. כי כל דיבור של אדם עושה רושם. וככל שאדם שומר על הדיבור שלו, הרושם שלו יותר חזק.
אבל זכיר שדיבור עם יש חזינה בסוף של יחוד.
מה? זה עצמו. מה?
שני מאה.
עצם זה שמדברים עם מישהו וישאר. זה לא בשעת, הוא לא מדבר, על עצם סתם שיחה בין איש... שניהם, בשעת השיחה של שניהם.
מה הקביל זה מהדור הבא?
שיחה זה הרבה, זה לא... מה? שיחה זה כמו שיח, שיחה יכול לחיים. כל זה לרי שזה ירקות. עשרה קבים ירדו לעולם, תשעה נטלה אישה. הרי היא יצאה בתור ספירה אחת. צריכה להשלים עוד תשע ספירות. על ידי מה? על ידי השיחה.
הרב, איפה זה בערך לאורות הקודש לגבי הנושא של המשקל שאדם נותן בדיבור?
יש לאדם בחלק ג' שם מדבר, יש לו הרבה על נושא הדיבור של האדם. אני מדבר הרבה על השתיקה, החשיבות שלו בשתיקה ובדיבור עצמו, מעלת הדיבור.
מה פורש לי, נראה לו איזה דיבורים נקראים לכוון על אותם הנשמות?
כל דבר שאין לו, אדם לא מכוון בו, אלא הוא מוציא אותו סתם, הוא נופל. בעצם כל הדיבורים זה אותיות, זה בעצם כלים. אם אתה לא הכנת בהם נשמה וקישרת אותם בשורש להם, הם נפלו למטה. ולכן, כדי שלא ייפלו אותה, גם צריך כל מה שהוא מפיל, גם כן צריך להעלות אותו למעלה. נפקמינה למשל, הרב אומר שלא לדבר בבית המרחן. אפילו במקום שמתלבשים, להשתדל לא לדבר, למה? הוא אומר, בבית המרחן אתה לא יכול לקדם כוונות לעלות, ולא להידבק בדיבור, שיהיה בו אור שיעלה אותו. כן? אז הוא אומר, להשתדל בבית המרחן לא לדבר.
זה אדם שבדרך כלל מעלה את הדברים שלו, שמה?
גם אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים, לקשר עולמות נשמות של אותות אור אינסוף שנרגמים באותיות, זה כל בוקר.
לא, אני אומר, זה אם מקשרים, אבל מי שלא מקשר, אז כבר אין לך
כמינה. הכוונה הכללית הזאת גם אדם מקשר. ברגע שאדם מכוון בתפילת היום, שהוא עושה את הנשם נחות בתפילת התפילה, קשר עולמות שמתקשרים לשם בלוקות באור אינסוף, להמשיך אור אינסוף, דווקא בשורשם העליון, זו כוונה כללית לכל היום על כל מה שזה. כל פעם הוא מדי פעם יזכר לזה, מעלה את כל מה שהוא מדבר.
אבל פה כבר אתה יודע על דיבורים יתירים, כלומר, דיבורים יותרים שבהם הוא לא התכוון.
שהוא לא
התכוון. אז מה הוא יכול לעשות? הוא אמר אותם בלי להתכוון, אז הוא אומר לקשור אותם, לעלותן עם הנשמות כדוע, מה?
כי אנחנו אמרנו שאנחנו מקשרים עולמות בנשמות שמקשרים בלוקות באור אינסוף.
זה הבנתי כשמדברים, אבל...
להמשיך אור אינסוף, זיו השכינה כתר של טוב לאותיות, להחיותם, ולדבקם בשלושה מיליון, ולדבק נפש כל חי, בשורשם אליהם. נפש כל חי זה כל אותם הדברים שנפלו, להעלות אותם למעלה. גם של הדיבורים של האדם וגם את השור אותם למעלה. משהו כידוע מחוכמת מרן הריבה, זה מה שדיברנו עולמות נשמות הלכות, ולהשגה ודבקות והתקשרות מועיל מאוד לכוון בברכת הנהנים. למה? כי הם חומרים, כל הנהנים, ואדם כשאוכלן מתגשם ומתגברים בו הקליפות להפרידו ולהפילו. על כן יקדש עצמו הרבה לאכול ולשתות בכוונה ויאמר בפה מלא לשם יחוד קודשה ויחוד שכינה. זה כל דבר שהוא אוכל.
מה? מה?
שנייה. לשם יחוד קודשה. קודם כל לשם, או אמרנו, או לשם יחוד קודשה ויחוד שכינה. אמרתי להגיד את זה תכף. שאני חוזר על זה הרבה. כן? בכל דבר שהוא אוכל, שותה, כל דבר שהוא אומר, לשם יחוד קודשה ויחוד שכינה. וכאשר יברך עליהם, ברכה בכוונת הלב, גורם לבטל את כוח הרע והגשמה, ומכל שכן כשידע מה אוכל ומה שותה, כל מין ומין בייחודו, לחם בייחודו. מה, איך אנחנו מקשרים את הלחם? אמרנו שהלחם בגימטריה שלוש שוויות כמניין מזלה, לקשר את הלחם בשורש הלחם שזה מזל נוצר חסר. אז שהוא אוכל לחם מכוון להתקשר במזלה. וכן כל פרי נמצוא בו את הגימטריה ואת הקישור כל בתכונה העליונה, אורז למשל, אור זין, שבעה ספירות, כן? היה ליקוקי תורה עקב, כדאי ללמוד בפרשת עקב בליקוקי תורה, שם הערה מרחיב המון. מה? למה קשה?
לא הבנתי, קטר עד קראתי
שם...
עשר סודות.
טוב, אולי פעם באמת צריך ללמוד את זה ביחד.
על כל פרשת עקב?
כן, פרשת עקב יעסק שם בכל נושא האכילה ומה בעצם הפעולה שאדם עושה על ידי האכילה. עד כדי כך הוא מביא שלנו שהראשונים, כמו רבי עקיבא וחבריו, על ידי שקיפשו את עצמם, מעלת גופם הייתה במדרגת נשמה שלנו.
כמו חמורו של
חז. כן, כמו רבו, כמו חמורו של חז בן יאיר.
כמו
שלנו. כן, כן, זה מעלת הקידוש שמחדשים את החומר עצמו. ובאכילה הרב כותב באורות הקודש אדם נמצא בעצם במלחמה. או שהוא יעלה את הניצות שנמצא באוכל למעלה, או שהאוכל הבהמי יורים שוח אותו למטה. זה שעת מלחמה שאדם נמצא בה, ולכן חשוב מאוד שהאכילה תהיה בכוונה שלמה בנקודה הזאת. אז אמרנו קודם כל לשם יחוד קודשה מיחוד, ב' תימת לב בברכה עצמה, ודבר מסוים שאפשר לחשוב עליו שהוא מאוד חשוב, והוא הקומן הכתב אותו בכמה מקומות, וכשאנחנו אומרים מלך העולם, לקבל על עצמו ארבע מיטות בעיני, לתשע מלכות בבינה. אז זה כבר מעלה את המלכות בבינה.
מה זה קשור
לברכה? מה? לקבל על ארבע מיטות בבינה. הרי מביא לגבי מלך העולם, קבל מסירות נפש של קידוש השם.
לתשע מלכות בבינה או להעלות את
המלכות? להעלות את המלכות בבינה.
אז
כמו
הוא
אומר
פה, לעשות
איפות,
ללחם הוא הביא,
לאורז
הוא הביא,
שאר
הדברים, מה אנחנו
עושים? שאר הדברים, אדם צריך למצוא בכל דבר ודבר איזשהו ייחוד של שם השם.
סתם אנחנו
נצטרך לדבר של עצמו, נעשה חוברת כזאת. רבי יהודה תופס לנו ייחוד על מנגו.
אבל טולדנו לא עשה משהו?
מה?
על עצמן.
אפילו בשם לא עזיר שעזיר.
כן, יש לי חבר שהיה בכל שם לועזי, הוא סובב אותו עד שהוא מגיע לשורש של מילה עברית.
זה לא
בשם לועזי. כל זה לבושים, כל המילים האלה הם לבושים לשם השם. הרי כל המילים...
זה נראה לי זה מלאכותי, זה מלאכותי,
משתעשע. הפרי הזה שאתה לוקח את המנגו, יצור כפיו של הקדוש ברוך הוא?
כן.
הקדוש ברוך הוא איך הוא ברא אותו? הסתכל בתורה וברא אותו?
כן.
בתורה עצמו יש מותיו של הקדוש ברוך הוא, ואלם וכיסוי. עכשיו אתה תחפש את, ה, את, ה, את, ה, את השם עצמו שבו זה אחוז. כל שם שאתה מוצא, אתה מקשר את אותו דבר לשם השם. אתה מדבק אותו בקדוש ברוך הוא.
אני יודע שאתה באמת מקרא את השם, לא ותעשו הדמיון שלי.
זה לא, אם אתה רואה מציאות כזאת, הגימטריות, זה חוכמה שלמה. אם אתה רואה שיש מציאות כזו של גימטריה, אין מקרה. אין מקריות. אין מקריות בדברים האלה. גם המחשבה שלך היא יציר כפיו של הקדוש.
זה דבר שקיבלתי במסורת,
יש דברים, אז יש דברים באמת, יש דברים שבאמת הם לא ניתנו לנו, אלא הם באמת בהשגה. ויש דברים שהקומרנה כותב, למשל נושא היחודים, זה ניתן לנו לחדש. כל אדם יכול לחדש יחודים לפי מה שמתגלה לו.
אז
חייל לו
דווקא
בגימטריות,
זה יכול להיות
השתבות,
או
שתבות במילים,
כל מיני
דברים. כמה שאדם
מוצאים
איזשהו קשר שאדם מוצא, הוא יכול לעשות איחוד.
צריך לחברת כזאת. לעצמו.
להמשיך שפם, כן, אז אומר אורז שבעה, היה נקוטי תורה עקב, להמשיך שפם מצלמון אור הימים, לצדיק אל... כנסת ישראל, זה על ידי העניין הזה של בחינת אור שבעה, ודוחן מכוון בו לדחות את הרע, להעלות את הטוב. אז הוא לוקח את המשמעות הפשוטה של המילה של דוחן. הם היו אוכלים הרבה דוחן בזמן, לא יודע אם היום אוכלים בזה, אולי היום כיוונים, כן? לדחות הרע, להעלות הטוב. וכן כששותה מים ראיתי למורי דודי שאמר בפה מלא, לשם יחוד קודשה ויחוד שמינתה, ואמר שהוא מכוון להמשיך אור החסדים של היהודים, זאת אומרת של שם אב, להמשיך לכל דרגים קדישים, ומתי הוא ממשיך, אז הקומה מביא את זה בנתי מצוותיך, ראינו שיש לנו מים מתוקים, מלוכים ומרים. מים מתוקים בחוכמה, מלוכים בבינה, ומים מרים במלכות. כל העניין להמשיך את המים המתוקים למלכות, למתק את דיניה, וליחדה עם בעלה, עם התפארת. אז הוא היה מכוון כשהיה שוקה מים מתוקים, שם אב, השם לכות קודשה ברכות זה היה אומר בפה מלא, ומכוון שם אב, שבשתיית המים ממשיך את המים מחוכמה לבינה, מבינה לחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, עד מלכות למתק ביניה, ליחדה בבעלה, וכות הוויה הדנות, כל זה במחשבה. רק לשם לכות קודשה ברכות שכינתה באמירה. כל השאר, שם אב וכל הזה, במחשבה. לא לוקח הרבה זמן. אתה יכול אפילו ברגע פשוט, עד שאתה מצאת הכוס בוטה, זה כבר עשית את כל התהליך בראש. למה? שם אב. אחד אותו, חוכמה בינה חסד, זו עד כך. לחשוב, שם אב, י' כ' ו' כ'.
מה יחודתו?
רק שם אב.
זה רק כוס
אב. שזה מים מתוקים במילוי דין, שם אב. כן? חוכמה, להמשיך את המים, חוכמה בינה חסד, זו עד כפרת לצורך על יסוד. חושב עליהם, כן, על הסדר, חושב עליהם, הגעת למלכות,
כמובן הבעיות עם נקודות?
לא, רק חושב חוכמה, בינה, כסדר,
כל השבע
פיות, כן, לא, מי חוכמה? עד המלכות. הגעת למלכות, למתי קדימיה, ליחדה בבעלה, עושה ייחוד הוויה הדנות.
לא.
לא.
בגלל
לא צריכים
לקבל
סעד. לא.
הרב, זה
עבוד
על
כל
דבר?
על המים,
זה
על המים.
במים, זה ייחוד של מים למשל. ככה היה נכן שיש שוקים.
ייחוד יחסית קל.
נכון. מישהו אמר שצריך להיות קשה? צריך להתחיל עם הקלים.
הרב, כל דבר כזה, מי שלא טובל, לא יכול לעשות, נכון?
לא טובל. אם הוא לא נטמא, אם הוא טהור, אין בעיה.
אם הוא
טהור,
אין בעיה.
אז זה מה שהיה מייחד, והיה מייחד על כל דבר קטן וגדול. ועזיד את שובר עצמו, הקומרנה מעיד עליו, וזה בעצם מה שהקומרנה בעצמו עשה, שהיו להם אלף מילים, שעל כל מילה מילה היה להם ייחוד. ועם זה היו מדברים עם בני אדם. ככה זיגיצ'ו ורבו היה מדבר עם נשים אלמנות וזה, והיה מייחד כל מיני ייחודים על כנסת ישראל, גלות השכינה והכל. כלומר, היה עוקב אחריו, לראות מה הוא עושה. ועד שהוא פעם אמר לו, תלך טוב אחרי אלף. אבל גם הקומרנה בעצמו, היו להם אלף מילים, שעל כל מילה ומילה היו להם ייחודים. ועם זה הם היו מדברים.
עם האלף מילים האלף.
עם הצירוף של האלף מילים. ככה היה עושה קומרנה. אותו דבר אומר, כן ראיתי בעיניי לרבנו יעקב יצחק מלובלין, שהיה מייחד על כל תנועה לעשות בתחתון ולרמוז בעליון. עליונים ברזי דרזים. והקומרנה מיד על רבנו יעקב יצחק לובלין, שהייתה נשמתו נשמת משה רבנו.
זה
החוזה? כן, החוזה מלובלין. שהייתה נשמתו נשמת משה רבנו. והוא לא היה מזיז את ריסי עיניו, שהם חצי רצוניים, הרי זה חצי רפלק. לא היה מזיז את ריסי עיניו בלי לייחד את זה. זה היה חזה
מילים.
הם
היו
חיים או
שהם היו...
מלסגלת
העיניים.
מלסגלת העיניים. זה נשמת משה, מה?
ככה
מזיז. לא,
קשבת העיניים. נשמת משה.
כזאת שליטה כל הזמן, זה לא דבר לא...
זה אומר שהאדם כולו במודעות משלמת.
כעיקרון כל אדם יש לו מודעות מושלמת, רק שהיתר רק עוד מפריע, ומי שמוריד את ההפרעות, אז אין לו בעיה, כי בלי הפרעות אדם הוא מודע כל תזונה.
קרוב
אליך
הדבר
בסוף
בלבבך לעשות. הכל תלוי ובלב ליחד.
אנחנו
בקושי מתחילים את הבעיה הדנות בסיזות בזמן התפילה. לאט לאט, תגידי בעזרת השם, עוד תגיע מעלה מעלה. שהיה מאחד על כל תנועה לעשות בתחתון ולרמוז בעליון עליונים ברזי דרזים. ועל ידי זה נמצא בשר גוף האדם, הנידון משם זך ונקי מכל חומריות, וזה עניין של ברכות הנהנים, מה שאמרנו, שאדם צריך מאוד להשתדל להקפיד בנושא של הברכות האלה, וקליפה, וכאשר יהיה חומרו זך ורוחו נקי ממידות רעות, גאווה והסתררות וכעס וקנאה ושנאה, אזי ישרה עליו שכינתו יתברך והתגלה בו נשמתו של האדם, כי אמרנו שבעצם כל עיקר העניין שתהיה לאדם גילוי נשמתו. ברגע שנשמת האדם מתגלית אליו, אז הוא בעצם מגיע אל העיקר מבחינת עבודת השם שלו, להתאימו בעולם הזה מעין עולם הבא. ותאיר בו אור וחיות אלוקות, עד שגוף החומרי נעשה שכלי, ויהיה לו לב מלא אור אלוקי ושמחה, ויהב ישראל כבבת עין. זה הרם מביא שעניין של אהבת ישראל גם כתמיה. ככל שאדם מתקדש יותר, הוא פשוט יותר ויותר אוהב את עם ישראל. להיזהר בכימות חצות, אף על פי שהוא גבר חלש, על כל פנים, כל מי שבשם ישראל יכונה, מתעורר בחצות או סמוך, ותכף ייתון ידיו ויוליך המים לחוץ ויאמר שירות ותשבחות וקבלת מלכות שמיים הם כאלוקינו עלינו לשבח הדרך והאמונה מלך אחד יחיד ומיוחד אור צח אור קדמון. כל זה מובא בסיבור הקומר מהסדר של כמעט חצות עם כל הפזמונים והשירים האלה שהיה שר בחצות. הקומר נכותב שידעו בפניו הרבה צדיקים שכל מה שהם זכו למעלות עליונות בעבודת השם מכוח זה שהיו מעללים ומשפחים את הקדוש ברוך הוא אחר חצות לילה.
כתוב גם דוד בזוהר, לא?
גם דוד עצמו. אומר, יותר מאלימות. את אבן זה שהיו שרים פיוטים והכל, וזה באמת שעות שבהם הפיוטים וה... שכל זה, 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 זה רושם עצום אחרי חצוכיים. על הנשמה. אחרי תתמוך.
זה חבורה, לשבת ביחד או שאדם ישיר לעצמו?
בבד, כן.
היית משפחה.
בבד, לא. שיר לבד, אחרי. שירי נשמה. ויגמור כל האלפבית, הכל זה המביא זה וכיוצא, וישן ויניח מעט.
מה זה אלפבית?
אלפבטה, יש עניין לקרוא את הפסוקים על פי אלפבטה, יש או גם שיש בבתיך הזה לפי אלפבטה, מזמורים של אלפבטה.
הם סידרו את כל התהילים של
אלפבטה. זה של החידה,
כן. לא, לא, יש מעלה
כאילו. בסידורים של הספרדים פה בסוף, יש אלפבטה גם כן.
מה?
או קופיוטה זה גם כן.
השבטה ממדלת.
כן, מה שמביאים שם. פה זה כאילו, זה קופיוטט הביאו פה. אחרי מנחה של שבת.
שבת, כן.
אני רוצה שבת, פה היו שרים את זה. פה לא הביאו. המרוקאים הרבה שרים את האלפבית. הרב אומר שיש בזה עניין עצום כדי להמשיך את השטח על הסדר. ויאמר עוד השם, כן. עכשיו מזמור עודי השם בכל לבב, הארי מביא שזה עניין של ייחוד, ריר אנפין ולאה, שזה תיקון לאה. עיקר תיקון לאה זה מזמור עודי השם בכל לבב, שהוא כבית אותיות, ועל ידי כבית אותיות האלה בעצם נוצר על ידי, בייחוד עצמו, נוצר הבלד עצמו בייחוד של זיר אנפין ולאה. לכן הוא אומר שיכוון באלפבית הזו של עודי השם בכל לבב, שזה מסודר פי הסדר אלפביתה, ומוסר. קודם כל את המזמור יגיד, בסוף יחשוב על אותיות מנצפה, כדי להמשיך כבזיין אותיות, שישלים את זה לכבזיין אותיות, שעל ידי כבזיין אותיות זה יצירת הבלן. זה בעזרת השם ילמד את זה. ויכוון את השם שהוא מביא פה, זה שם שהוא מובא בזוהר עצמו, בזוהר חי הוא מסביר את הסוד שבשם הזה עצמו, שזה שם כבזיין, כבית אותיות, ועוד מנצפה זה כבזיין אותיות. ויכוון את השם הזה, שזה שם שמביא שם את כל הסוד שלו בזוהר חי. את השם הזה מכוונים כשקמים בחצות לילה, עם הכוונה, וכל זה מועיל להשגה. כל זה עניין של לימוד אחרי חצות לילה. מה? אם הכוונה של השם הזה עצמו הוא מובן בזוהר חי.
זוהר חי עומתים את זה.
זוהר חי.
זה בסדר
גמור. יחשוב על השם הזה עצמו.
מה זה כמה שמות קודם אומר ואישן
יניח מעט? כלומר, אני מאוד מקפיד שגם אם לומדים חצות לפני שאדם יתפלל שחרית, שינוח טוב, שיהיו לו מוחים צלולים לתפילה. החוזה מלובלין, החוזה מלובלין תמיד היה מקפיד לישון לפני התפילה שעה. ככה מיד הקומרנה, על מנת שיהיו לו מוחים צלולים בתפילה עצמה. זאת אומרת שעיקר עבודת התפילה, אם אדם לא במוחים צלולים ועם כל הרגש, אז הוא לא סוחף. והקומרנה למשל, אפילו בשבוע זה מדהים, שבועות בסוף ימר הקומרנה היה חלש מאוד, אז הוא היה לומד עד עלות השחר, ועלות השחר היה הולך, טובל במית, ועושה את כל העשרה של התבילה, הולך לישון, ואחרי זה היה קם להתפלל, לא בבתיקים.
מה עושים?
כדי שיהיו
לו
מוחים צלולים.
בשאלה
שני
אבויים עוד פעם?
לא, לא ככה, זה פעם. פעם אחת ביום אומר, בבקשה. הם היו מאוד מקפידים לנוח כדי שיהיו להם מוחים צלולים. לכן גם אדם שמרגיש את עצמו בלימוד חצות, אם הוא לומד כל הלילה, לקראת הבוקר מרגיש שהוא עייף ובישיבה תפילה הוא ינמנם, עדיף שאחרי עלות השחר 20 דקות, 30 דקות, תשים את הראש ונוח טוב.
אחרי עלות השחר?
יש לך 72 דקות עד הנס, אתה יכול 60 דקות.
לא, רוצה לשאול אם אפשר גם לפני עלות השחר.
אם הוא עייף ממש, כן. עייף.
השחר ולא השחר.
בעיקרון העניין של חצות, הקומרנה מאוד מדגיש את העניין של לימוד חצות, וזה בעצם דבר מאוד חשוב. עכשיו אדם צריך שתי דברים לדעת. קודם כל שחצות לא בא על חשבון היום, כי אז בא שכרו בהפסדו. דבר שני, כמעט חצות אדם צריך לעשות לעצמו את זה בצורה הדרגתית. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. למשל יום חמישי ותמיד בעולם הישיבות עושים נשמר כל הלילה, אז ביום חמישי אנחנו שם קצת מוקדם, אנחנו בחצות, ילמד כל הלילה. כל ביום שישי אני לימוד בכלל, כל הנוחד איזה חצי שעה, שעה אחרי צהריים, אחרי המקווה. אז יש לו אפשרות, לפעמים שבת נחים טוב, אז מוצאי שבת אפשר ללמוד חצות. לאט לאט אדם כובש את הלילה. וזה דבר חשוב מאוד, התומן המאוד מפליג בעניין של כמעט חצות עצמה, רואה בזה דבר חשוב מאוד בלימוד עצמו. תפילין לרבן... כן, אומר שמי שלא קם בחצות לילה ללמוד, או שהוא מערב רב, או מישהו מזרו של... או שהוא מבית הורוס.
לקום, כן,
דווקא מה העניין? העניין הוא שכל זמן שאדם מעורב טוב ורע, אז הוא לא קם חצות. ככל שאדם הולך מתברר והרע יוצא ממנו, באופן טבעי הוא קם חצות. הנשמה שלו פשוט מתעוררת בחצות.
לא קשרון, ברגע שהוא יותר ויותר...
זה לא תגיד בשעון, תשים שעון, ואדם לא זכאי לקום, אז גם ישים 10 שנים או לא יקום. אבל ככל שאדם מזכך את עצמו, אז תראה כמה אמרו, הביא 6 סגולות כדי שאדם יזכה לקום בחצות לילה. להחזיר תשובה, להיות מרד לחוש בינה, שכל לילה לפני שהוא הולך, יעשה חשבון נפש, מה עשיתי היום, מה למדתי, מה לא עשיתי טוב, מה עשיתי טוב, יהיה מרד לחוש. למה אתה צריך להביא סגולות, תביא שעון, וגמרנו. לא, שום שעון לא יעזור, אם אדם לא זכאי לקום בחצות, אז הוא לא יקום בחצות. אתה אומר, אני כותב ששעה לימוד אחרי חצות לילה שווה 70 שנות לימוד. כמה כותב את אומר? מה העניין הזה? מה פתאום 70 שנות לימוד? הגמרא מביאה שטובה שעה אחת קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. כן? שעה של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. אז הוא מביא שהקדוש ברוך הוא ברא את האור, אז ראה שעתידים לצאת רשעים, וזה גנז את האור לעתיד לבוא לצדיקים. אומר הזוהר, איפה גנז את האור? אומר הזוהר, גנז אותו לעולם הבא. איפה גנז את האור? גנז אותו בתורה. איפה גנז את האור? גנז את האור בלימוד תורה אחרי חצות לילה. מתור הגנוש הוא בעצם חי עולם הבא, איפה הוא גנוס? גנוס בלימוד תורה אחרי חצות לילה. רוצה שכל עולם הזה אם יש נותנו 70 שנה. שעה אחת של עולם הבא, קורת רוח, שווה יותר כמו כל חי עולם הזה. אז אדם שעוסק בתורה אחרי חצות לילה, שבו מתגלה חוץ של חסן, בחינת אור עולם הבא, יוצא ששעה אחת שווה כמו 70 שנה רגילות. זה המקור של
הקומה.
זה יותר גדול מלימוד היום, ואסור שזה יהיה על חשבון היום. כי טובה שעה אחת בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הזה.
המערך העולם הישרות בנו את זה. יש כאן
סתירה.
שעה פה
משעה
פה, מה
יעדים? שעה זה כוח רוח, פה שעה. צריך לדעת דבר אחר.
מה שעה ביום, שעה בלילה.
צריך לדעת שהלימוד אחרי חצות לילה, העיקר שלו, זה לא הלימוד בעיון, זה לא ה... עיקר הלימוד בלילה זה מצד האור הגדול שמתגלה והחלטות העצימה. עכשיו אחרי כל זה, אם אתה בעולם הזה לא מממש את זה, בפלטות טוב, בסברה, בלימוד גמרא טוב, אם אתה במקום ביום, את הלימודים שמצריכים לחיי היום-יום, הפלטול עצמו הוא לא טוב בלילה, הגרסה היא טובה בלילה אחרי חצות, אבל הפלטול הוא ביום בעיקר. אז אתה בעצם מפסיד גם תורי למה זה. אז לכן זה לא בא בתור בחשבון הזה. צריך אדם שזה יבוא כתוספת. למה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים מהפכים יום ללילה ולילה ליום, ואז מה שיוצא, בעצם אדם תופס את עצמו, הוא באמת קם בלילות, אבל בסוף אין לו יום. הוא לא לומד קצת ביום, הוא לא עושה קצת ביום. אז הלך לו היום. אז אדם יגיד, טוב, אני רוצה להיות בעולם הבא, לא להיות בעולם הזה. אז מה באת לאוהל מה זה? כן? לכן זה לא צריך להיות על חשבון, וזה יכול לא להיות על חשבון. זה לא בשמיים נגיע לזה.
צריך הרבה איזון, אבל זה יכול להיות. מה
ללמד את קבלה, לעשות מהחינוכים
של... ללמוד זוהר, ללמוד פנימיות, ללמוד פנימיות, גמרא, לא בעיון. גמרא?
לא, זוהר.
כתבי הריק. זה שעות מאוד... עכשיו גם חסידות. אם אדם רוצה ללמוד גמרא, יכול גמרא, אין בזה איסורה. כלומר, כל מה שהוא זכה לאור אחרי חצות לילה, זה בלימוד גמרא יבמות. יבמות בעירובים.
הוא למד יבמות, הוא למד את הקבלה שזה.
זה לגבי העניין הזה של חצות, שחשוב מאוד לקבוש את הלילה. ותפילין דרבנו תם מועילין להשגה. כן? העניין של תפילין רבנו תם. גמח רבנו תם. טוב, לגבי תפילין רבנו תם מועיל להשגה ויניח אותם ביחד ולא ישגיח על דוברי עתק. טוב, זה עניין של רבנו תם, היום ברוך השם כולם כבר. רבנו תם עצמו בעיקרון על ידי תפילין של רש"י ממשיכים את אור הבינה. על ידי רבנו תם ממשיכים את אור החוכמה. לכן יש ייחוד בתפילין דרבנו תם שזה מועיל להשגה עצמה. יש גם עניין באמת בשעת הלימוד עצמו שאדם יניח תפילין דרבנו תם. זה מועיל הרבה להשגה. תפילין דרבנו תם. מה? אני אומר, אל תסתכלו עליי בתור דוגמה כדי ללמוד ממני בנושאים האלה. יש סיבות למה אני לא עושה את זה, אבל בעיקרון מי שרוצה להניח תפילין בשעת הלימוד רבנו תם בשמחה. אצלנו לא יודעים שאנחנו משוגעים, זה לא יוהרה.
אבל לא רק קצת יוהרה, אבל מרן כותב שמי שרוצה להניח רבנו תם שיבדוק טוב, זאת אומרת שהוא גם עושה את כל מנהגי חסידות.
נכון, זה היה בתקופת מרן שלא התפרסם העניין של תפילין ורבנו תם. אחרי שהארי גילה את כל הנושא של רבנו תם והחשיבות של רבנו תם, מאז ברוך השם הרב כותב פה, לא המשכתי פשוט, אבל הרב כותב שהיום בדורנו, כיוון שרוב הפוסקים בזה, מי שלא מניח רבנו תם, אם הוא אומר פה ככה, ולא ישגיח על דברי עתק וגם ללמוד הלכה ברורה בגמר הפוסקים בכוח גדול, לפני כן הוא מביא את
העניין.
מי שלא מניח תפילין לרבנו תם נקרא קרקעת דלא מנח תפילין.
מה קורה הספרדים והאשכנזים? כל ישראל.
גם הספרדים, גם האשכנזים.
גם ישראל. לא, אבל מה שהתכוונתי זה פשוט, האם אין עניין כזה שאתה מקפיד על איזשהו דבר של חסידות ממש כאשר בסך הכל, יש דברים אולי שיש סדר בדברים
ולא להתקדם, ללמד כל יום עם תפילין של רבנו תם זה קל, יחסית זה לא דורש הרבה מאמץ, מבחינת פיזית. הרבה יותר קשה מאשר להקום בלילה, בוא נגיד ככה, להשוות את הדברים, אם אפשר בכלל.
אם אדם מרגיש שהוא
יכול ורוצה ללמוד עם תפילין, אין ניסוח, אתה מדבר על ללמוד עם תפילין או בכלל להניח רבנו תם?
לא, להניח זה פשוט, אבל אני מתכוון ללמוד עם רבנו תם כל יום.
זה מה שאדם מרגיש. הדברים האלה הם מוכנות נפשית פנימית של האדם, שהוא מרגיש בפנימיותו שהוא רוצה את זה וחשב את זה שעושה, ולא יתחשב באחרים.
ולא מתחשב בעצמו שהוא בדברים אחרים לא עושה כל כך מעשה חסידות.
אם אדם לא עושה...
הוא ילמד כל יום, אני פשוט באופן פשוטי, מה שהתכוונתי פה, אני אלך פה עבור כל יום עם תפילין רבנו תם, כאשר אני לא קם בלילה, אז אין פה עניין של...
אז בגלל שאתה לא קם בלילה תפסיד עוד מצווה?
חל שום.
וכל מה שאתה יכול לחטוף בעולם הזה במצוות ומעשים טובים, ואתה מסוגל, תעשה. מה שאנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים, אבל מה שאדם יכול לקחת, הוא מרגיש עם זה שלם, זה לא זה סולם שאתה אומר, אם לא קמתי חצות, אני לא מניח בין אותם. כל מצווה עומדת מצד עצמה. אדם שלא מתקיים מצוות שלוח הקן, הוא לא יניח תפילין.
אנחנו מדברים על חסידות, אבל...
לא, אני אומר... לכן אני אומר, ברגע שאדם מרגיש שלמות פנימית וצורך פנימי להניח, שלא יתחשב באחרים, הוא יכול להניח. אם הוא היה, אני יודע, נמצא במרכז, הייתי אומר, זה אולי יוהרה שם, שיראה שם משונה.
רבו לא עושה ככה, לא מדבר על פה, מדבר על כללי.
אם פה?
לא, לא פה. כמו תחרים. הרב שלו לא נוהג בחסידיות כאלה.
קצת בעיה, אבל פה אפשר.
בלימוד יש עניין של שניהם יחד, אתה דווקא הרבה מוקם לבד.
אפשר שניהם יחד? אפשר לבד.
אפשר גם משהו.
מה לך שאני
תקורא? אפשר שניהם יחד. סילנדר הרבה מותם הם בעצם פעילה של אור החוכמה, והעניין, הקומרנה מסביר את זה בשולחן התור, מה העניין הזה שכל כך התחדש רבנו כאן בדור שלנו? מה שבדרך כלל, כל דור ודור, לפי שורש נשמתו, היה מניח תפילין. זאת אומרת, אם הדור עצמו היה בחינת שורש נשמתו, בחינת החסדים שבדעת, אז היו מניחים רש"י. אם הדור עצמו היה בחינת הגבורות שבדעת, אור החוכמה, היו מניחים רבנו כאן. עכשיו, כל דור ודור, היו התלמידי חכמים שבדור, הבדים, היה יודע מה הפרצוף של הדור, מה יהיה קר שבו. ואז היו פוסקים, היו פוסקים כסברת רש"י. אז כשהיו פוסקים כסברת רש"י, היה אסור להניח רבנו תם, הקומר מקופים. יותר מזה, אם אדם מניח רבנו תם ורש"י ביחד, על דעת זה שהוא עושה מצווה בשניהם, הוא עובר על בלטוסים. ורש"י מקרא. אלא, הוא אומר שעד תקופה מסוימת, אז הבתי דין היו יודעים להבחין מה הפרצוף של הדור. הגיעה תקופה מסוימת שלא יודעים, בתקופת הארי. אז בתקופת הארי הוא ודינו החליטו ששתיהן קודש. זאת אומרת, לא שכשאחד קודש השני יכול, אלא שתיהן קודש. מה נפקא מינה? שאיזה תפילין שתניח, אתה מקיים באיזה מצוות עשה דאורייתא של הנחת תפילין. עכשיו, כיוון שאדם לא יודע מה שורש נשמתו, אם הוא מהחסדים ומה הגבורות, אז הוא מניח את שתי התפילים. אם שורש נשמתו, והוא מכוון, שהוא מניח אותם, לפי שורש נשמתו, אין עיקר התפילים. מה שלא, הם כרצועות באלמה.
צריך לומר את זה בפה או?
צריך להגיד את זה פעם אחת בעל פה, בפה.
מה זה פעם אחת?
בחיים, ולהגיד שמכאן לאבא כל הנחת התפילים שלי, היא על התנאי הזה.
דווקא שהם יחד, שניהם, או גם הם
בניחוד? שביחד. לא, זה פה
על התפילין, הנה, עוד...
אתה מוסיף תוספת קדושה, אבל זה לא בלטויסיס. כשהארי אמר ששתיהם קודש, אז אחד מהם שתניח, אתה מקיים בו מצווה, אבל אם אתה מניח שתיים, אתה עובר על בלטויסיס. לכן לעשות את התנאי הזה עצמו, כדי להינצל מהעניין הזה של הבלטויסיס. עכשיו הוא אומר שבעצם מהארי והלאה, כל הנשמות, רוב הנשמות ככולן שמתגלות, הן מעולם התיקון, והם שייכים יותר לבחינה של אור החוכמה, רבנו תם. רוב הנשמות בתקופה הזו שייכים... כולם שייכים, רוב הנשמות שייכים לרבנו תם. בעצם רוב הנשמות שייכות לרבנו תם. לכן הארי חידש את כל העניין הזה של רבנו תם. עכשיו עצמו, זה צריך לדעת, למשל, רשב"י. לא הניח רבנו תם מעולם. הניח רק רש"י. למה? הגר"א אותו דבר. רשב"י, הקומרנה כותב שרשב"י הניח רק רש"י, למה? כי הוא היה מתלמידיו של הלל, והלל היו הולכים כשיטת רש"י, שהם בחינת החסדים, שנה הם בחינת הגבורות, רבנו תם אותו דבר, בחינת אריה שבמרכבה, היו מניחים רבנו תם בחינת הגבורות, אור החוכמה, לכן הם היו מפולפלים יותר בלימוד, כן? אור החוכמה, והם היו מניחים, אבל רשב"י לא כתוב בשום מקום בזוהר עניין של רבנו תם.
רשב"י יש את
אותיות
רש"י.
רש"י. רשב"י רש"י. רשב"י בתקופת... רגע.
יכול להיות, באותו דור באמת היה שם. הקומרנה כותב שרש"י ורבנו תם זה התחיל ממעמד הר סיני. ממשה רבנו התחיל העניין. אז רק שכל דור ודור היו מחליטים לפי הדור למה שייכים.
ובצדם
ובמדבר
יהודה מצאו
זה
וזה, רש"י ורבן. רגע, לפי הקומנה זה מספק.
מה?
עכשיו, לפי הקומנה זה
ספק. לפי הקומנה זה תלוי מי אתה. אבל מה ששייך לך, אתה יכול להניח אותו.
אז למה הוא סובר לברך הרבן אותם ככה?
מה?
למה הוא סובר של לברך הרבן אותם?
למה לא?
אם זה מספק, אז למה איך אני אברך?
אם אתה מניח אותם לבד, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. גם כשזה לא שורש נשמתך, כיוון שיש בהם קדושה.
אז הם לא רצועות בעלים.
מה?
אז הם לא רצועות בעלים.
זה רק כשאני מניח אותם שתיים ביחד, כדי שלא יהיה לי בלטוסיף, אז אני אומר שאחד הוא רצועות בעלים.
שום מצווה...
הקומרנה מביא ככה. לפני הארי, כשהיו מחליטים הפוסקים רש"י, תפילין רבנו תם זכור, גם אם היית מניח אותם זה כאסקופה בעלים, אין בזה שום דבר. אחרי שהארי ובית דינו אמרו ששתיהם קודש, בשתיהם יש קדושת תפילין. כשאדם יניח רבנו תם לבד, מקיים מצוות עשה דורת של הנחת תפילין. רש"י לבד יניח מקיים מצוות עשה. עכשיו, כשהוא מניח אותם שתיהם ביחד, יכול לזה, כיוון שיש בהם קדושה, והם לא רצועות באלמה, אז יכול להיות מצב שהוא עובר על בל תוסיף. לכן הוא צריך להתנות שהוא לא מניח אותם כתפילין בכלל. הוא לא מקיים בזה מצוות עשה של הנחת תפילין.
הקדושה שבדבר לא עובדת?
הקדושה, הקדושה, אבל זה לא רוצה. אז אדם אומר שהוא לא מעוניין לקיים מצווה כמעשה על ראשו.
אז מה שעובדת?
כי אנחנו לא יודעים מה שורש נשמתנו. הוא אומר למשל שהארי, כיוון שהוא יודע ששורש נשמתו תפילין ורבנו תם, מצד עצמו באמת הוא יכל להניח רק רבנו תם, אלא כיוון שהוא לא רצה לחלוק על חכמי דורו, שחכמי דורו כולם הניחו רש"י וראו בהם את העיקר, אז כדי לא להגיע איתם למחלוקת הוא הניח את שתיהם, שזה לא יהיה יוהרה.
אז
מה
שרבנו תם היה ספק אם באותו דור זה רש"י רבנו תם? זה
ידוי לדור
הזה,
נשמתו מראשי, זה אמרו אותם. לא, רש"י סבר שזה, שפי שורת נשמתו, הוא אמר מה צריך. רבנו תם סבר שזה מה שצריך. כל אחד לפי שורת נשמתו. יכול להיות גם במצב שבאותו דור יש את שתי הבחינות.
למה אם יש עניין שכל פעם שאני מניח אותם פעמיים, אז אחד אני מבטל אותו. אם אני מניח כל אחד אחד אחרי השני, זכיתי בכל מקרה מצוות עשה.
כי אותו, תיקח שתי רש"י. תניח שתי זוגות רש"י על הראש, אתה מקיים עובר על בל תוסיף.
נכון.
נכון? תניח רש"י, ואחרי זה עוד הפעם רש"י. קיימת פעמיים מצוות.
אז למה היו כולם מניחים
בבת
אחד? עדיף להניח פעם אחת.
כי עיקר העניין של הנחת תפילין זה בשעת התפילה עצמו. עכשיו, אם בתפילין מתברר שהתפילין שאתה מניח הם לא שורש נשמתך, אז יש בזה חיסרון מסוים, שאתה בלי... כן, לצורך התפילה.
כן,
הרב עובדיה
אומר להניח
באמצע המחליט
באמצע המחליט. חלק
מהאשכנזים מחליטים לפני קדושה. כן. יש בזה את הנקודה לכל. חלק לכאן, אנשים
הם
גדולי עולם עם הארץ. זה העניין של תורה של רבנו תם.
מה שעושה יצא שהוא...
הוא אומר תנאי, מה ששורש נשמתי הרי זה תפילין, מה שלא רצועות בעלמה. בסדר, נחזור לנושא חייסד. אני הנחתי באמת רבנו תם, אני לא רציתי שידעו שאני מניח רבנו תם, והייתי מניח אותם, הייתי גומר להתפלל, הייתי מניח אותם באסתר את רבנו תם. כאילו אשתי לא ידע שיש לי בפר רבן אותם, בנפרד. אז כשאשתי הלכה אליו, אמרה לי, יש הרב בן טוב, אמרתי לה, מה הרב בן טוב, צדיקים, אז הייתי בקרם ביבנה, לא שמענו על זה. תבוא, נלך, תלכי לבד. אז היא הלכה לרב בן טוב, ממוזות, כל נפרד, כל כל. כשהיא באה לצאת, אמר לה, תגידי לבעלך שאני חשיב רבן אותם ביחד. זה שהוא מניח אותם בנפרד וגורם לו לבלבול אדם. אז היא אמרה לי, זה הייתי אמור, אמרתי, אם הוא מסוגל לדעת שהוא מניח אותם בנפרד או לא בנפרד, אני לא מסודי. נלכתי לה, אחרי כמה שנים, הבבוא אמר לי, תספר לי על הרב בן טוב. אז סיפרתי לו את המעשה הזה. אם הוא יודע לראות לו, זה לא. אם מצליח לדעת, לעלות על דבר כזה, הוא גם... אז תראים מה גורם התפילין כשתן. אני חושב בקטע הקודם
לא ממשיכים בזור אחרי?
לא, כאן גמרנו את זה. בזור במוחד.
תעמוד האחרון, אני לא
חושב גם בזור. חדשים, לא לעבור אותם. חדשים. לא לעבור,
שנים,
לא
לעבור גם
בזור. בדף זין.
זה החדשים.
זה כתוב שם, את השם הזה. כף למד פאפ.
עברנו את זה, לא?
זה עושים פה, לא יודע. יום של שבת.
לא, גם אחרי כף השם הזה...
עברנו גם אחרי זה? אז אולי אני נעיתי.
אולי עוד כמה משפטים אחר כך?
יש כמה שורות, שתיים, שלוש שורות אחרי זה, וזאת, ונפטרנו.
נקרא את זה קצת בזריזות, ונכנס לסוגיה הבאה. יש לאנשים את הדפים, תעביר למי שאין. בדף זין, הרם מדבר פה על העניין של כמעט חצות. דיברנו על תפילין של רבנו תם, שעניין של הנחת תפילין ברבנו תם שמועיל להשגה, והניח אותם ביחד עם של רש"י ולא ישכיח על דוברי התק, בדף זין למטה, וגם ללמוד הלכה ברורה בגמרא ובפוסקים בכוח גדול, וידבר ויעיין מאוד היטב. אמרנו שהעניין של העיון במה שהארי מביא בשער רוח הקודש, שעל ידי הלימוד בעיון, כשאדם לומד בעיון, הוא מברר בעצם את הקליפה שחופפת על המוח, ומתוך זה יש לו יכולת שיתגלו לו יותר עדים באורייתא, ולכן...
יש כנדים מקובלים מניחים ביחד?
כן, משהו רבנו תם, כלומר נלם הוא כותב לניר ביחד. לפי הארי? הארי האשכנזים, לא, שוב שכחת. של הקומרנה עוד הם היו מניחים רק שרבנו תם מי הבר מצווה. חותם מי הבר מצווה להניח לילדים רק שרבנו תם. נראה מה יהיה בבר מצווה של הבן. בסדר. ויעיין מאוד היטב ימין, כי בכל אות ודיבור יש עולמות נשמות אלוקות, ודיברנו על העניין הזה של התקשרות באור אין סוף שבאותיות, וידביק נפשו באור אין סוף שבתוך האותיות, עד שיצביע נפשו מאור התורה, ולא יחוש דווקא לחדש פשטים, כי ממילא כשיהיה שבע נפשו באור התורה, ויהיה בקי בכל דעות הפוסקים, יהיה נעשה כמעיין וכנחל שוטף, להשקוט ולתרץ כשוטי השכינה. אבל לא יחוש ויתחוק עצמו לזה כלל. בזמנם היה מאוד מקובל שמי שלא חידש איזה פשטלך או איזה חב בגמרא, זה לא היה נחשב למדן. הלמדנות הייתה נמדדת לא בידיעה עצמה, אלא בכמה חידושים חידשת, ואיזה תירוץ תרצת. אז הרב אומר שכל הלימוד ועיון יכול להיות אך ורק מתוך היקף של ידיעה. רק מתוך ההיקף יש אפשרות לעיין בצורה אמיתית. מה?
טעות שגם היום יש בישיבות. אתה מחפש איזה חידוש, איזה מקום שישתות חומר.
אתה תראה באיזה, יש ישיבות,
השיטה שאנחנו לומדים פה, יש פה איזה עצמך תעשו לקום ברב
הקומרנה, על ה... כל השיטה שאנחנו לומדים פה מבוססת על הקומרנה, על הרב קוק ועל הארי.
כן, לא, הוא כותב את זה שבמקום על השיטה ושש
שיטה,
שבמקום שהוא כותב על
השיטה... הקומרנה כותב בעיקרון שאדם לא יפחות משלוש ארבע דפי גמרא רש"י ראש ביום. עכשיו אם אדם בעזרת השם במשך 20 שנה מתמיד כל יום 3-4 דפי גמרא עם חזרות, אמרתי לוקח סדר מועד, סדר נשים, סדר נשמתים, אז במשך 20 שנה בקצב הזה הוא חוזר בערך 30 פעמים על סדר מועד נשים נזיקים. 30 פעמים על זה, אז הוא בעזרת השם יוצא עם קניין תורה טוב. מתון, לא, הגמרא רש"י ראש לאברך שיושב ללמוד 3-4 דפי גמרא זה לא בשמיים. זאת אומרת, אנחנו חילקנו את זה לשני סדרים, אבל בעיקרון צריך לדעת לזכור שהחזרות הן עוזרות הרבה. עכשיו, כשיש לו את ההיקף הזה, אחר כך אתה יכול לעיין ולהיכנס לכל הסוגיות וכלי כזאת. אבל כשכל פעם אתה צריך לדבר בעצם מה הוא מתכוון, כי אנחנו לא מכיר את המושגים שבמסכת השנייה, אז כל דבר לוקח כשלוש זמן. וגם העיון עצמו, לא, הוא כותב שעיון אמיתי יכול להיות אך ורק מידיעה מקופת, כי אתה יכול לתרץ פה הרבה תירוצים, אבל איך מסופר על החזון איש כשהיה שם מחדש חידוש, היה שם מחדש את החידוש שהוא היה עובר על כל השעת לראות אם הוא מסתדר עם כל המקומות שם. כן? אז היה בודק אם החידוש הוא אמיתי. זה רב דוד קו היה אומר, מה ההבדל בין בחור ישיבה לאחריך? הבחור ישיבה זה רואה סברות חידוש, לא הולך לחפש איפה זה פוגע, מה? העיקר הוא אמר חידוש. ואברך הוא כבר צריך לחפש איפה המקור של זה, אם זה לא סותר משהו, אם זה מתאים לפה, אם מתאים לשם, כל חידוש כבר נהפך לספר. אצל הרב יש לו קצת חידושים. היה תהליך. אבל הנקודה הזאת של להצביע נפשו באור התורה, זה דבר חשוב. חשוב מאוד גם בלימוד עצמו, אותו דבר גם בלימוד הלכה. לקבוע זמן ללימוד הלכה. שולחן, טור בית יוסף, שולחן ארוך, חצי שעה, שעה ביום. בהתמדה, אדם קונה קניין של הלכה בצורה טובה. במיוחד לאברכים, חשוב מאוד ללמוד עם הטור והבית יוסף. כדי שיהיה להם גם את המקורות של הזמנים. כי ממילא כשיהיה שבע נפשו באור התורה ויהיה בקיא בכל דעות הפוסקים, יהיה נעשה כמעיין וכנחל שוטף להקשות ולפרט פשוטי השכינה. אבל לא יחוש לדחוק עצמו לזה כלל, אלא לשבע נפשו, זה העיקר להיות שבע, ולא לחפש את הקושיה והתירוץ, מאור התורה, ולטחון אתי מילים דאורייתא, לברר הדעות של הראשונים, כל אחד ואחד מה הדעה שלו, לכל אחד, סוגיות שיטתו, וידבק נפשו על ידי זה באור עליון, והטביע נפשו באור התורה. הרב מביא דבר מאוד חשוב, שבסופו של דבר כל עניין של הלימוד שלנו, יש לנו שתי אפשרויות, או להתקשר לכלים, או להתקשר לאורות. ובלימוד עצמו תמיד צריכה להיות מחשבה חופפת, שכל הלימוד שלנו זה בעצם להתקשר לאור אינסוף שבאותיות התורה, בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. כי זה בעצם עיקר הלימוד עצמו של מאור שבתורה, להידבק באור אינסוף שבאותיות התורה, גם בקוטה האמיתית בקדוש ברוך הוא. יש על זה הרבה גם כן בתיקוני זוהר, ועיקר כמה ספרים מדברים על הנקודה הזאת, שעיקר הלימוד היה להתקשר באור אינסוף, וזה בעצם כל מה שהתקומרנה כותב בשם התלמידים של הבעל שם טוב, שכל מה שהבעל שם טוב הציג זה בנקודה הזאת, בהתקשרות באור אינסוף דרך האותיות. אבל לא יחוז לי, כן, לברר הדעות של ראשונים לכל אחד שגיעתו שיתקל לי.
בלימוד מה הכוונה שהוא צריך, מה? אני מחבל לפני
כן, אני מתקשר באור אינסוף שבאותיות.
מתקשר
באותיות. זהו. אחר כך לומד רגיל. זו מחשבה כללית הזאת. היא חופפת מלמטה, מלמעלה אור מקיף. אותו דבר בייחודים. זאת אומרת, אם אתה מייחד ייחודים, ומה שעומד לך מול העיניים זה האותיות, אתה לא מרגיש כלום. תסתכל על האותיות, אתה לא מרגיש כלום. אבל לפני שאתה מתחיל להסתכל על האותיות, להתקשר באור אינסוף שבאותיות, זה ממד אחר של ייחודים.
יכול להיות גם
סתם מילה,
אני חושב,
יש... הכוונה של האדם... המחשבה של האדם היא יוצרת. עכשיו, כיוון שכל אור אינסוף הוא מתגלה במציאות במחשבה, הרי כדי שאור אינסוף יתגלה בעולם האצילות, היה צריך להתלבש באור החוכמה, ומי אור החוכמה הוא מאיר ומתגלה, אז ממילא כשאדם מכוון את המחשבה שלו לאור אינסוף, אור אינסוף מתלבש במחשבה ויוצר ומתלבש גם באותיות שהוא לומד. אבל אם במחשבה שלו אין התקשרות לאור אינסוף, אור אינסוף לא יכול להופיע בלי כוונה כזאת.
אני מתכוון את עצמי למשהו שאני יודע מה זה. אני יודע מה זה אור
אינסוף? אם אתה אומר אור אינסוף, אתה כבר אומר שאתה לא יודע מה זה. כי אם היית אומר יודע מה זה, לא היית אומר אינסוף. אנחנו לא יודעים מה זה.
אבל עצם הוא שאני חושב על המושג,
אני חושב על המושג עצמו,
שהמושג עצמו
מחזיק,
אתה חושב שיש לו
הצגה קלה שמקשיב. והמחשבה עצמה היא מחשבה יוצרת. לא רק שהיא יוצרת, זה עוד יותר מזה, כי בעצם כל ההופעה של אור אינסוף יכול להיות רק על ידי מחשבה. כי ההתלבשות היא באור המחשבה ואחר כך בעולמות
אחרים. אבל זה נשמע לי כאילו כל הדבר הזה נשמע קל מדי. רק תחשוב על המושגים, אפילו שאתה
עצמך
כבר
לא בשמיים ולא מעבר לים, בפיך ובלבבך.
את
העובדה שתפקו את המושגים גם, אני לא מבוקר, לא שום דבר, ואני לא חכם ולא כלום, לא תפקו את העובדה שתפקו את המושגים על אותו,
וכבר ימשיך
על השפר
גדול של
הבנות. זה מה שלמדנו שער מאמר הרשב"י, שכל דבר לפי מה שאדם מתעסק בו, אז ממילא הדבר הזה פועל ומאיר. אדם שלא ידבר אף פעם על אורנסוף, אף פעם אורנסוף,
כמו
שאתה
אומר לי,
הרב
ומלאנו, תגידו לשם שמיים על הכל כל שתה, ואף על פי שלא כל כך...
זה מכיל קדושה, זה עצמו, זה דבר שהוא יוצר. כאן צריך לדעת שהאמירה של האדם...
הצבת כוונות.
זה... כן, אבל אני
מתכוון לזה. הרב כותב באורות הקודש. הרב כותב באורות הקודש, שאם אתה לא מאמין ש... באותיות יש אור אינסוף שמתגלה בהם להחיותם, איך אתה מאמין שהאותיות יכולות להחיות? אתה לומד תורה ואתה אומר, הם חיים למוציאים בפה, ובהם עצמם אין בהם שום חיות? זה מאוד נפשך. ככה כתב הרב, אבל זה אומר, אלא מה? באמת יש בהם חיות, ואותה חיות שבהם היא זו שמחיה אותם.
השאלה אם זה כל זה לא גורם לאדם, אני טוב, אני מזכר על עמל תורה, שבירת הראש.
למה? מדברים על עמל טוב או התורה? אתה יודע מה זה לא יפחות משלושה דפי גמרא רש"י ראש ביום? בעזרת השם
תראה. ביום.
הלוואי ונזכה לזה. מה זה עמל? זה מבחינת עמל תורה, כלומר ברוך השם, כל ההדרכה שלו היא עמל עצום בתורה. אבל השאלה בעמל תורה, מה המגמה שלך? אם המגמה שלך להידבק בקדוש ברוך הוא, לעשות מחצוח לקדוש ברוך הוא, או להיות חכם, להיות מבין ולהיות... זה השאלה, מה המטרה? כל דבר, המשמעות של הכוונה, יש בו משמעות עצומה, אדם יכול לעשות אותו מעשה, עם כוונה ובלי כוונה, אז אגוד בלי נשמה. הכוונה עצמה יוצאת המון, במיוחד בהופעה של אורן סוף, שזה רק על ידי מחשבה.
ואני יוצא את הכוונה, אני יודע שמתנחה. אף עוד משל באמת כוונה לשם שמיים, אני אומר לשם שמיים, זה כבר עושה משהו שיביא אותי לדבר.
אם יש לך כוונה נגדית, אז זה לא טוב.
לא, אין כוונה נגדית, אבל... אז העובדה שאני לא כזה דגע שיכול לעשות כל דבר לשם שמיים. כל קוסקה שאני שותק, אני עושה קוסקה, מה לעשות? אבל לשם שמיים, וזו...
זה איזשהו מקום בסופו של דבר,
כן
נעשה
את הקוסקה,
זה מכיל קדושה, זה מה שראינו בעניין הזה של חנוכת הבית. אומרת, ברגע שאדם קורא בשם השם, כל דבר שאדם קורא בשם השם, אז ממילא נזדמן את הקדושה לאותו מקום. אותו דבר בברכת המזון, למה יש את הזימון? כי בעצם בברכת המזון ישנה אפשרות, או שתופיע פה הקדושה, שבמאכל ובכלל הקדושה, והיא תתברר, או... שבעצם תופיע הקליפה. אתה עכשיו בן אדם, יש מתחתיך דומם צומח חי, והם באים ואומרים בוא תהיה כמונו, תהיה אתה גם כן חי, תהיה כמונו צומח, ובסוף תהיה כמונו דומם. רוצים להוריד אותו למטה. עכשיו, עם מי אתה רוצה להתקשר? אז אנחנו באים ועושים זימון, ומזמנים את הקדושה. אנחנו רוצים שהקדושה תחוש פה. לא הצד של הקליפה, לא הצד של הדומם צומח חי. אלא העיקר שאנחנו רוצים... והזימון, למה חזל תקנו את הזימון? זאת אומרת שהזימון פועל ויוצר. את מי אתה מזמן פה? אתה מזמן את הקדוש ברוך הוא או את הצד השני?
אז זה שזמן את האדם של...
לא, זה הזימון.
בכלל במצוות, אנחנו לא מסתפקים במחשבה, אנחנו צריכים ממש לומר, למשל, לקדש בכתיבה, צריך לומר בפה, או מי שרוצה לעשות ציצית, אז זאת אומרת, צריך ממש קידוש בפה, לא מספיק המחשבה, ופה אנחנו מדברים לכוון להתקבל מאורן סם. מה?
אנחנו עובדים בכל הרובדים. יש דברים שהם קשורים למחשבה ויש דברים שהם קשורים לדיבור. למשל הרב כותב לגבי שתיית מים בנתי מצמותיך, זאת אומרת שאדם שותה מים יאמר לשם שמיים, לשם איכות קודשה ברכוש, לשם איכות קודשה ברכוש. עכשיו כשהוא שותה את המים מה יכוון? יבין, אמרנו מים מתוקים, אור החוכמה, שם אב, להמשיך את המים המתוקים, מהחוכמה אל הבינה, מהבינה, כל זה אומר תעשה במחשבה. להמשיך את כל הבחינה של השתלשלות, האורות, מהחוכמה עד המלכות, את זה תעשה במחשבה, למתק בינה, יחד תפארת עם מלכות, זה במחשבה. זה דברים שהם צריכים אותם בדיבור, דברים שזה במחשבה ויש במעשה, עבודת השם שלנו היא בכל הרובנים.
גם פה, אתה צריך גם לומר, לא
מה?
גם בזמן הלימוד או...
לשם שמיים. לשם
שמיים.
יש דברים שאנחנו כן אומרים, בייחוד עצמו...
לא, כלומר, לומר שאני עכשיו הולך לאחד, או מתכוון לעשות את אנשים, או משהו.
לעשות נחת רוח לחדוש ברוך הוא, ואינו המשל הזה, לפני. לפני
עצמנו. הרב, אולי נחשיב פה לכם השקול, נחזף את חובר של הייחודים על מים, על קפה, על בגל.
איך לחשוב, לא?
לא, שניתן, אני זוכר את הדברים
האלה. לאט לאט, בעזרת השם. לכל אחד שגיעות שידבק נפשו על ידי זה באור עליון והשפיע נפשו באור התורה ורזיה, ויבוא על ידי זה לזיכוך ולהשגה גדולה, צם חיים של התורה, חיות ממש, לדובקה בו ברזי התורה ובייחודים. זה מה שדיברנו, שבאמת הדבקות האמיתית של האדם בקדוש ברוך הוא נעשית, על ידי רזי תורה וייחודים, מה שהרב באורות הקודש מביא לגבי עניין של ידבק בקדוש ברוך הוא, בעיקר על ידי רזי תורה. ובנשמת התורה, אוי להם ללומדים תורה, נשמת התורה, הרב כותב, הזוהר בעצם מביא שבעצם האדם בנוי מ... יש לו חליפה יפה ויש לו גוף יפה ויש לו נשמה יפה, נשמה יפה. אדם, יש אנשים שכל מה שמעניין אותם איך הבן אדם נראה, הוא לבש יפה, הוא לבש כובע יפה, הניבה יפה, חליפה נאה, אז הם רואים את החיצוניות. יש אנשים שקצת יותר מתעניינים בבן אדם, איך הגוף שלו, יש לו גוף טוב, יש לו גוף בריא, חזק, יודעים את הגוף הזה, קצת יותר פנימי, כי הם יותר מתקרבים. יש אנשים שלא מעניין אותם כל כך הגוף, מה עם הנשומה שלו, מה הוא עושה, מה מעשים שלו. אותו דבר בלימוד התורה, בתורה עצמה. התורה עצמה יש לה את הלבושים של התורה, שזה המעשיות והסיפורים שיש לנו בתורה, אברהם אבינו, כל הסיפורים החיצוניים. אנשים יש זה הלבושים. יש אנשים שמה שמעניין אותם זה הלבושים. אומר רשב"י על הלבושים, אוי ובוי, את הלבושים האלה אפשר לעשות לבושים לכתוב סיפורים יותר יפים מהם, אם רוצים סיפורת. כן? ויש אנשים שלא מעניין את המצב זה, אלא הם רוצים את גופי תורה. ואז מה המצוות, מה ההלכות שיש פה, תראה לי את ההלכה פה. ויש אנשים שנכנסים יותר פנימה, רוצים לדעת מה בעצם הנשמה שמעבר לו כל זה. עשיתי מצווה, מה המשמעות שלה, מה הפנימיות שלה, מה נשמת התורה. וזה רובד בהתפתחות של האדם, איך, עד איפה אדם מגיע מבחינת הידיעה שלו בתורה עצמה. כשאדם בעיקרון צריך להיכנס כמה שיותר ויותר פנימה, עד העיקר שזה בעצם נשמת התורה. יש נשמטה במשמטה, יש רזין ויש רזין ברזין.
עכשיו
אני שואל, רזין
התורה
נגיד תורת הסוד.
יחודים זה
היחודים
של... מה זה
נשמטה? מה זה
התורה
ונשמטה? זה אותו דבר, זה תורה ונשמטה. מה?
אבל זה תורה
ונשמטה
התורה,
זה היה... זה הבחינה של הנשמה, סודות התורה זה הנשמה של התורה. למה? כי היא בעצם עוסקת בספירות, עוסקת בפרצופים, שזה הצד הרוחני שבכל המציאות. כן, באלוקות שבמציאות. טוב, ללומדים תורה בשם המוות בלתי חיות אלוקות לית בקום מן והתרצה לה לגבי בעלה. זה מה שהזוהר מביא, שבסופו של דבר מדוע באתי ואין איש, שבעצם עיקר הריצוי בין קודשא דרכו שכינתא נעשה על ידי לימוד רגים דאורייתא. וכשאדם עוסק בתורה ואין כוונתו לייחד ולקשר את השכינה עם הקדוש ברוך הוא, אני אומר בעצם מה אתה עושה, הרי כל לימוד התורה זה לעשות נחתוך לקדוש ברוך הוא, לדבק את קודשא דרכו שכינתא, בלימוד הסתמי החיצוני אין את זה. צריך לדעת שהבעל שם טוב מביא שאדם צריך, גם כשהוא לומד ניגלה והוא לומד בכוונה של לדבק באור אין סוף שבאותיות, גם בזה הוא גורם את קודשא דרכו שכינתא, וגם זה פנימיות התורה. למרות שהוא עוסק בשור שנגח את הפרה, אם הוא מתכוון להתקשר באור אין סוף שמתגלה בבחינה הזאת, זה היינו אך מורזים דאורייתא. לית בחו מאן דתרץ אלה לגבי בעלה, אלא צווחין בכל יומה ולילה דאורייתא דבעל פה, וכמה קושיין וכל קושייה הוא באמת להורות ששם דבוק בקליפה שאינה מנחת להבין את האמת. שמתרץ יכוון לשבר את הקליפה, ואחר כך ישיג מופין וחיות ואור ודבקות אלוקות ונעימות אור הנשמה. אבל הלומדים משפה ולחות, מבואר בתיקונים, צווחים בה ככלבים, הב-הם, כגם לדגנון, הבלן אוטרה, הבלן כבוד, להתגאות, ונושכים ככלבים לצדיקים ויראים. ועל ידי כך מהפכים דברי אלוקים חיים, יצטוק פסקים לא טובים, לתאר השרת, אשר ברור כשמש על החבורה, שהם תמים, וכן כיצא בזה אין להריך. לא את מן ויתאר באורייתא לסלקא שכינתא מן גלותא. זאת אומרת, אין מי שבעצם לומד שכל מטרתו בלימוד התורה לאק משכין כמעט הדערה. וכל מה שהוא דואג לעשות בלימוד התורה זה לא להיות תלמיד חכם או להיות רב ורבי, אלא כל מטרתו היא בעצם להוציא את השכינה מהגלות. ולית מן דתאר באורייתא לסלקא שכינתא מן גלותא יחדלה עם בעלה, וכל אומר קרא גיל ואימר לאום, להסתגלים באורייתא לחברה באון שכינתא לקודשא דרכו. זאת אומרת, הכל אומר בעצם, זה מה שצריך לעשות בלימוד התורה. צריך גם באמת להקפיד, גם כשמתחילים בתפילת היום, את הלימוד, מה שאומרים לשם ייחוד בתפילה, הנה אנחנו באים להתפלל, צריך להגיד, הנה אנחנו באים ללמוד תורה, לאט משכין תנעת הדערה ולעילוי שכינת הזן. את כל הלשם ייחוד, חשוב מאוד, אז זה בעצם יחד את כל הלימוד שלו למטרה הזאת.
עכשיו, בדוגמה, כשאין גלות, זה לא... יש שיפוט בקוש הדובות שקונפק. מה עושה לימוד התורה?
מה עושה לימוד התורה? ממשיך מוכן בגדלות, ואחרי זה ממשיך שפע נוסף. זה למשל כמו בשבת. בשבת, הקדשות של החובש קנטן באחדות, מה אנחנו עושים? תוספת שפע. אור עצום שמתבסף על ידי עצם הלמוד.
זה מתחבק עם הרבה יותר גבוה.
דרגה יותר עצומה.
אנחנו נחזור, מה להגיד בפני הלימוד?
אנחנו רואים להגוד בתורה, לתורה שבכתב ובעצם מה שאדם לומד, לאט משכים פה מהפרט הערה ולעילוי שכינת הזין. לעשות נחת רוח ליוצאנו, לעשות רצון בורנו, ואינו עמד עונה אלינו עלינו, מעשה נכונה עלינו, מעשה עדינו, כל נהנרו. טוב. לך ברבו משכים את הלכות שבחו, וקלה אמר, כל הבשר חציר, כבקר יאכל תבן, תבנה דאורייתא. שזה בעצם הנגלה, וכל חסדו כציד השדה, ורוח דקוצה וספינטה, לא שר יעליה. וגם שורש של... כן, אז זה בעצם נקודה מאוד חשובה על מנת לעשות השכינה, וכשכל המגמה שלנו, אחרי הכל, זה גם לא עניין של רוח הקודש ולא כלום. כל המגמה שלנו לאט משכינטה, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. כן. וגם שורש של השגה, טהרה, וטבילה לא מבעי מי שלא טבע לקריאו ששימש, או אחמלה נצלן בתומת קרי שאי אפשר לו לדבר שום דיבור בדבקות אמת. הרב מאוד מדגיש את הנקודה שאדם, קודם כל אם הוא קיים מצוות עונה או נטמע, זה בוודאי שהוא חייב לטבול על מנת להתאר, אבל גם אם הוא לא נטמע, יש עניין שאדם משתדל כל יום לטבול. ההתחדשות של האדם על ידי הטבילה הוא פשוט כל יום נולד מחדש, בריאה חדשה, לחלוטין, זורח ומאיר מחדש. עכשיו צריך מאוד הרבה חוכמה, יש בזה הרבה יצר הרע. מה אני מתכוון יצר הרע? הרבה פעמים האדם רוצה להיות צדיק וחסיד ורוצה לטבול, אז הוא מגיע לחברותא שלו בתשע וחצי יצר לכהן. אז זה בעצם יוצא שכרו בהפסדו. עדיף שלא יטבול ויבוא ללמוד עם החברותא. כי בסופו של דבר, אחרי הכל לימוד התורה הוא מעל הכל. אז כל זמן שהדבר הוא במידה ובמשקל, זה טוב. ברגע שהאדם עובר את המידה והמשקל, אז זה פשוט נהפך, זה פשוט לא טוב. כי ודאי אם אדם, אם עדיף שאדם יבוא ללמוד עם החברותא מאשר להתפלל בציבור, קל וחומר טבילה כשהוא לא חייב בה, אלא רק מצד החסידות. אני לא מדבר על מישהו שהוא חייב כי יהיה מצוות עונה או משהו. אבל מי שלא חייב במצווה, אלא רק מצד העניין של כל יום לטבול, עדיף שיגיע לחברותא בזמן מאשר לטבול. זה הקומרנה מביא את זה בסיבור, הקומרנה מביא את זה בסיבור שזה יותר חמור, זה יותר חבילה.
משהו
נראה במשקל?
בחלום.
יש את זה בקומרנה בסיבור הזה.
ואם נראה או שכאב?
מה?
נראה
ונשאר כאב. אם כאב, שיבוא ללמוד עם החברותא ויתן לו משיקה.
לא,
אני אגרם
אחד למה שמשיקה.
זה לא על חשבון לימוד.
זה שבטח נטמע, שכעס
לזה נטמע. עיקרון, לכן אומר, הדברים האלה צריכים מאוד מידה במשל. הרבה פעמים, אדם צריך להתנות עם עצמו תנאי, שהוא אף פעם בחיים שלו לא תובל אחרי הקשר. זה בדימה. אז ככה זה יגרום לו לזרז את עצמו ולא להגיע למצבים לא נעימים. כי בסופו של דבר צריך שחסידות תהיה על הטיפות ולא במקום הטיפות. צדיק אומר אתון הדבורה, עושה משהו מחויה שרי קדושה, עושה משהו מחויה מצד הדין. חסיד עושה מעבר לזה, אבל לא במקום זה. כן? לא במקום. זה העניין של... הנקודה של הטבילה היא מאוד יסודית וחשובה. שצריך טבילה זה מאוד חשוב.
גם עם כוונות?
מה? מדם יודע את הכוונה.
לא, כוונה פשוטה.
כוונה פשוטה.
או אמירה לפני
התבילה,
משהו.
כוון. יש את הכוונות שהבאנו אותה, אני חושב שהבאנו אותנו. בעיקרון מיק בשם... אה?
זה
לא
שזה נגיד.
מדרגה של תפילה בשבת, שבת זה לא עניין של תפילה, זה עניין של שפת קדושה, שזה מעלה חשובה. זאת אומרת, תפילה ביום שבת עצמו זה יותר חשוב מערב שבת. מבחינת הקדושה.
ביום שבת
יותר חשוב מערב שבת. אם אדם יש לו נפקמינה לטבול בשבת או בערב שבת, אז יש לטבול בשבת.
כשהרב
עבדיה, מי הרבה... מה? מי לא
מפשר? כן. מי לא
מפשר? כן, שיקפר לפי הפסקים שלו. יקפר? מה
היה הדף של יקב? מה? לגבי המקווה, נלמד בעזרת השם פעם כוונות המקווה. בעזרת השם. אנחנו, אביואל, אנחנו עשינו את העניין של נוצר ונקה בדף. אני צריך לעשות את זה, כי זה כוונה טובה גם, טובה מאוד גם למקווה. משהו כזה, טוב.
שמעתי בסוף מקווה
אמר, קרא אני. קרא אני מביא את זה.
וכל הכוונות של מקווה בזה.
זה כלול, אני באמירה, אבל צריך לכוונות גם. וטבילה, אמירה. וטבילה לא ניבא עם מי שלא טבע לקריאות השימש, או רחמנא ליצלן בכמעט קריא, שאי אפשר לו לדבר שום דיבור בדבקות אמת. ומכל שכן לייחד שום ייחוד, זה צריך מאוד להיזהר שאדם לא ייחד ייחודים כשהוא לא טהור. שום ייחוד בשום אופן עד שיטבול. ויכוון ב-40 צעה, ב-4 יהודים של מזל נוצר חסן, להמשיך משם אל אדם, שהוא שמה, תלת אלפים, שורש הכלי האלוקים, אדנות, מידת לאלפים, להמתיק מאור, נוצר חסד, מידת לענפים, לענפים, לאלפים, וינקה במקווה, שהוא מידת ונקה, שהוא בגימטריה קנה, עם יוד אותיות, הכל כידוע. נסביר את זה בצורה פשוטה. בעיקרון, כל העניין של התארה עצמה תלוי בשתי מזלות, נוצר חסד ונקה. מתגימל מזלות, י"ג מזלות הם בעצם השורש לכל המשכת התארה. רחמים, י"ג מזלות זה הרחמים. שהמזל נוצר חסד, שהוא השורש בעצם של כל נשמות ישראל ובכלל של כל השפע, משם יורד עיקר החסד, השפע. כל מקום שיש בחינת א', יש מקום של אחיזה של דין. למשל, שמק יה, אין בו אחיזה כי הוא בבינה. אבל הוא שורש לעוד שמות, שם אלוקים, שזה מתחיל עם א', ושם אדנות. עכשיו, כל היניקה, מה? כן, אבל הוא, כיוון שהוא בבינה, בבינה נחזה. עכשיו, כל היניקה של הקליפות היא בשם אלוקים ואדנות. יש להם יכולת לקחת. כשאדם חס וחלילה, יש לו איזשהו דבר לא טוב, אז ממילא יש להם אחיזה בשתי השמות האלה. אלוקים אדנות, ששייכות לשורש נשמתו של האדם. עכשיו, כדי לתקן את ה... להתיר את ה... אחיזה שלהם, אז אנחנו צריכים בעצם להמשיך אור עצום ממקום שהוא יותר עליון כדי לבטל את האחיזה שלהם בשמות האלה. עכשיו מה שקורה, אדם שחת וחלילה נטמע, אז על ידי כל עבירה שאדם, זה מה שמביא את תומר דבורה וזה, כל עבירה שאדם מוצא הוא בעצם יוצר קטגור שהוא מלאך לא טוב, ואותו מלאך לא טוב יכול הוא מזיק לאדם, כל הסיפורים של הקטגורים או בעיקר בשמיים וגם בארץ, כל עניין של הקטגורים שהם נעשים מדברים לא טובים. אותו דבר גם מהתאומה עצמה נושאים מהקטגורים האלה. עכשיו כל קטגור, כותב תומר דבורה, מה שהם חיות, זה אותו ניצוץ של קדושה שהלך מהקדושה ונכנס בתוך, הוא החיות שבו. אז אנחנו צריכים לעשות זה להוציא את הניצוץ הזה, להחזיר אותו אל המקור שלו, ממילא כל הבחינה של הקטגורים מתבטלים, אותם מלאכים שאינם טובים, מתבטלים מהמציאות. עכשיו, כדי להוציא את הניצוץ, צריך להיות אור עצום שאין יכולת למקטרגים לייחס בו. האור העצום שיכול לעשות את זה זה אור החוכמה. אבל זה לא רק אור החוכמה, אלא אור של השורש של החוכמה שהוא מנוצר חסד. נוצר חסד הוא שורש אור החוכמה, ובמצל נוצר חסד יש לנו שם אב. אב אמרנו, יש בו ארבע יהודים. כן, כשאנחנו מסתכלים יוד כבב כמילי יהודים, יש לנו ארבע יהודים. את הארבע יהודים האלה עצמם, זה בעצם 40 שעה שבמקווה. המים שבמקווה צריכים להיות 40 שעה, זה ארבעה יהודים האלה. עכשיו, המים עצמם, כל יהוד היא בעצם אור החוכמה. כשיש הופעה של אור החוכמה, יש ביטול של הקליפה, ויש התחיות חדשה והתחדשות. כשאנחנו לוקחים את המים, המים עצמם זה בגימטריה 90, שזה 9 יהודים, שזה 4 יהודים של שם אב, 3 יהודים של שם תג, ויוד של שם מה, ויוד של שם בן.
כמה
אומרת, תשע יהודים זה 90.
כל
המילואים, את כל היהודים של כל המילואים, אב סג מבן. זה בחינת המים שבמקווה. עכשיו, באותם המים שבמקווה, שם בחינת אור החוכמה, בהם אנחנו טובלים, כדי להתאר מאותה תאומה עצמה. בעצם יש פה תהליך של עיבור, שאנחנו מתעברים מחדש בתוך המקווה עצמו, שהמקווה עולה בגימטריה שם קנה, הקיה במילוי ההים, שזה הבינה. אז כמו שהאימא היא בעצם, היא זו שברחם שלה יש את העובר, שבה הוא מתעבר ונולד מחדש, אותו דבר אנחנו נכנסים למקווה עצמו שהוא הבינה, שזה שם הקיה, ומתחדשים מחדש. שנייה, תכף, עוד לא הגענו לכוונות, זה רק רקע כדי שבכלל נדע מה הכוונות עושות, כן? אז זה ההתעברות שאנחנו מתעברים בבינה, שזה שם הקיים. עכשיו, כשהאדם עצמו, שהוא יש בו בעצם שלושה אלפים, כן? שאנחנו לוקחים שם מה? זה במילוי אלפים, יש לי שלושה אלפים. בכל אלף ואלף מהאלפים האלה יש אחיזה, כשאדם חוטא, יש יכולת אחיזה בהם, בשלושה אלפים האלה. עכשיו, השלושה אלפים האלה הם כנגד שלושה שמות. בהי האחרונה זה כנגד הדנות, בוו זה כנגד אלוקים, ובהי ראשונה זה כנגד הקיה. שזה שלושה אלפים שיש לנו בשם מה? כנגד שלושה הקיה, אלוקים, הדנות. בזה אין אחיזה, אבל זה השלושה הקיה, שלושה אלפים. עכשיו, כשאנחנו רוצים למתק את הדינים, שבעיקר הדינים נמצאים בשם אלוקים והדנות, אנחנו צריכים כל דבר איפה הוא מתמתק בשורש שלו. מה השורש של אלוקים והדנות? שם הקיה, שהוא בעצם השורש של הגבורות, כן? בינה דינים מתארים מינה. השורש של הגבורות זה שם הקיה. אז אנחנו מעלים את אלוקים והדנות אל השורש שלהם שהוא הקיה, ושם אנחנו בעצם ממתקים את הדין. אבל מה ממתק את הדין? אותו אור עצום שקיבלנו מהחוכמה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים במזלות עצמם, יש לנו נוצר חסד שאמרנו שזה שם אב, יהודים, ויש לנו מזל אלפים. מזל האלפים הוא בעצם כולל בתוכו את שלושה אלפים, הקיה אלוקים אדנו. הוא השורש של כל שמות אלוקי, של כל השמות שמתחילים באלף, וכל דבר מתמתק בשורש שלו, לכן אנחנו עולים עד הדיבנה, כן? מעלים לשם את הבחינה של אלוקים ואדנות, אל השורש של אלפים, שם אנחנו ממתקים אותם. אחרי שניתקנו אותם, הם קיבלו אור עצום מאור החוכמה, כל מקום שיש הופעה של אור החוכמה, פשוט הקליפות מתות ונופלות. עכשיו, כשהגיע אור החוכמה מנוצר חסד, שזה על ידי שם אב, וארבעה יהודים שזה 40 פאה, ומה שאמרנו, תשעה יוצאים נופים עצמם, אז יש פה שתי תהליכים, יש תהליך אחד מנקודת הקליפות במתקן, ממילא עיקר מצופת הקדושה יוצאים מהזולים למעלה, אבל תמיד נשאר איזושהי לחלוקות מסוימת, ניצוצות קדושה שהן בכל זאת נשארות שם. את הניצוצות האלה אנחנו מבררים ומעלים על ידי מזל ונקה. ונקה עולה בגימטריה קסה. כן, ונקה, ו-ה' זה 11, אם היינו קופנו זה קסה, שזה שם הקיה במילוי יהודים. עכשיו, כיוון שהוא עם יהודים, יש לו את היכולת לברר את אותם שעיריות ניצוצים שנשארו בגופות המתים של הקליפות שנטלו לנוגדתו אומר רבה, יש לו אפשרות להעלות אותם ולמשוך גם אותם. עכשיו, שיוצא שבסופו של דבר לא נשאר בהם שום דבר. בקריאת שמע על המיטה אנחנו עושים בדיוק את אותו פעולה עם אותם כוונות. עם אותם הכוונות אנחנו עושים את אותה כוונה. עכשיו, בעיקרון עצמו זה בעצם העבודה של... של דוד המלך ושלמה המלך. דוד המלך הוא נלחם בקליפה, וזה בחרב פיפיות בידם, שזה להמשיך מנוצר חסד, הוא כביכול הורג את הקליפה, ושלמה על ידי השלום הוא מוריד מהם גם כן את אותם דברים שיש בכוחם עצמם, בלי מלחמה. וזה על ידי ונקה.
זה מתאים, מה זה הלחלוכית שנשארת? זה בתוך הניצוצות שבראנו נשאר בהם?
לא, בתוך הגופות המתים של הקליפות נשאר בהם עוד קצת ניצוצות של קדושה, שעולים על ידי מזל ונקה. אם מתקיע לחוכמה זה הבירור, זה התיקון העצום. אז עכשיו, אחרי שבאופן כללי הסברנו פחות או יותר איך זה עובד, בואו נראה מה הרם בעצם כותב. טוב. עד שיתבול ויכוון ב-40 שיער, ב-4 יהודים של מזל נוצר חסד. כן, אמרנו שהמזל נוצר חסד עצמו הוא שם אב, שיש בו 4 יהודים שם כנגד 40 שיער שיש במקווה, להמשיך משם את האור עצמו אל האדם.
רגע, תפילה ראשונה כנגד שם אב ולכוון 4 יהודים
של... תכוון שם אב.
תוך המים, שם אב.
זה לא חייב להיות בתוך המים עצמם, אדם טובל, אחרי זה עושה את הכוונה. שהוא יוצא. לא, לא, בתוך המים. בחוץ אסור לערער בדברי קדושה.
שהראש
מחוץ
המים
נשאר.
שם אב.
שם
המים.
מה?
רגע, יש סדר שתגילות
כל מילה כדי לשאר? קודם כל תגילה אחת זה הטהרה עצמה שנעשית על ידי זה. אז אנחנו מכוונים מזל נוצר חסד שם אב, להמשיך ממזל נוצר חסד את שם אב לאלפים, כן, לאלפים שהוא עצמו שם מקיה, שם מקיה במילוי,
מה?
במילוי יהין.
לא,
שם מקיה במילוי יהין. עכשיו שם מקיה במילוי יהין עם 10 אותיות שבו, זה עולה בגימטריה קסה. כן? עכשיו זה נמצא בהי ראשונה של שם הרי של שם מה? אי ראשונה אמרנו יש בה א' שהיא היקיה. אז אנחנו קודם כל ממשיכים לאלפים, המשכנו לאלפים את האור שהוא שם אב, על ידי זה שהמשכנו לו, מיקקנו בעצם את שם היקיה במילוי יהין עם 10 אותיותיו שלו בגימת קסה, כן? אחרי זה אנחנו מעלים את אלוקים הדנות עם 10 האותיות שלהם, כן? 9 אותיות והכולל, סליחה, 9 אותיות והכולל, שגם זה עולה בגימטריה קסה, כי תמיד השוויית הגימטריה זה גורם זהות שאפשר לתקן על ידה, כן? אז אקיה אלוקים עם 9 אותיות שיש בהם והכולל, זה גם כן קסה, למתק את אקיה אלוקים בשורשם באלפים, על ידי המיתוק הזה מתים גופות המזיקים ותשליך במצולות ים כל חטותם, את גופות המזיקים, למתק גם כן, צריך להביא את המצלם את הדבר הזה עצמו בעצם. עכשיו בעצם בזה גרמנו את, את הזה, אחר כך יש לנו עוד כמה מיתוקים שבדף אתם תראו את זה, זה דברים ממן ספח ושחדינים, זה דבר שתראו את זה בהמשך, עוד תוספות נוספות.
אנחנו עושים את זה
בתחת
תוך המקווה, גילה כנגד כל שם?
לא, גילה אחת ואת כל הכוונה.
לא, נותן לכל שום לכל תקרה משהו, על איזה בוא לחשוב אחר כך תוכל תייחוד את זה, שהראש מחוץ במים.
כן, תנאי אחר.
אז אולי לתת גילה.
תבילה עצמה
במעשה. לא, לא.
המעשה עצמו
קורה.
יש לפני הכוונה, לפני התבילה אדם לא טעור.
הוא
יכול לעשות את זה בתוך המים, אם יש לך נשימה ארוכה.
לא, רגע, שזה יהיה בביתרון.
רק שאחר כך יצא.
בתוך המים? בעיקרון, האמת היא שבעיקרון אנחנו מסתדלים לעשות את זה בתוך המים. אבל, מה?
נגיד, יכול לעשות כל שר
כנגד.
א' למדלת. זה לא מזוהם, למה מזוהם? בעיקרון לעשות את זה בתוך המקווה, אבל מהמערכו משמע שאין בזה בעיה, אתה יכול גם אחרי זה. למשל את כל כוונות התבילה של שבת, אז המערכו אומר תטבול, תצא, תכוון.
חוץ המקווה בכלל?
לא, בתוך המים. הראש מחור. תכוון את זה אחרי זה.
אז מה המקווה
עשתה? תהיה רגיל. תהיה, במעש בכלל.
אז איך הכוונה?
ואתה ממשיך את הכוונה, הכל ביחד, חטיבה אחת, לא יצאת מהמים אז נגמר הכל. כל זה תהליך אחד שלם.
אז מילה אחת אני יכול לעשות כל
האיחוד הזה. כן. טוב, לעושה את האיחוד עצמו. ואז אנחנו אמרנו...
או ששינה נגיד על כל שם לאתן...
רגע, תפילה. זה דבר אחר, זה לא זה. זה, צריך לזכור, הנקודה הזאת היא להמשיך אור מנוצר חסד ונתק זה הדבר שהארי מאוד מאוד הקשיב אותו ואמר שזה בעצם האיחוד העליון ביותר מבחינת התיקון של האדם שיש להתגברות הדינים עליו. עכשיו את הכוונה הזאת אפשר לכוון אותה גם במקווה, וגם אדם במשך היום אם הוא רואה שיש לו איזו חלישות או איזו התגברות מסוימת של כעת או עצבות או משהו, יכוון את הכוונה הזאת, זה עוזר המון. זה עוזר לאדם המון. זה אחרי שאדם מתרגל לזה, אנחנו בלי נדר ניתן לכם את הדפים, אז אחרי שאדם מתרגל לזה זה בדיוק 2-3 דקות לעשות את זה. לא, סתם, אפילו אדם נמצא בבית המדרש, ורואה שיש לו הפרעות עם החברותה או משהו, זה, חבל את
הכוונה
הזאת.
אם אני אתבול, אם אני
אעשה
את זה טוב,
יהיה
בסדר?
אתה תהיה בסדר, אני אומר לגמרי יהיה בסדר.
יכול לך לתבול בשביל לכוון בשבילו?
אה? זה הדיון בגמרא בברכות, אם אדם יכול לכוון בשביל השני.
אז הרי אמר שזה האיחוד העליון ביותר?
חשוב מאוד על האיחוד הזה. אז אמרנו שבשם מה יש לנו תלת אלפין שורש שקיה אלוקים עדנו, שזה מידת לאלפים, להנפיק מאור נוצר חסד מידת לאלפים. אז קודם כל ממשיכים את האור מנוצר חסד שם אב לאלפים, להנפיק אותו, ועל ידי זה ממתקים את הקיה אלוקים, תשע אותיות של הקיה אלוקים שעולים בגימטריה, שהן תשע אותיות והכולל שזה עולה בגימטריה קסה, להנפיק אותם בעל האלפים, ועל ידי זה בתשליך במצולות ים כל חטותם, של כל הקליפות שנוצרו, להשליך במצולות ים כל חטותם, אחרי שהשלחנו אותם, יש לנו את השלב הבא, וינקה, שזה עולה בגימטריה קסה, להוציא את כל ניצוצות הקדושה שעדיין נשארו באותן דוקות, להעלות אותן ולדקן בשורשם העליון. שום מידת תנקה קנה עם יוד אותיות, זה עולה בגימטריה וינקה, שזה קסה, הכל כאילו.
מה זה וינקה?
מזל וינקה. מזל וינקה. אנחנו אומרים וינקה כדי שזה יצא קסה.
אז אנחנו אומרים
חבל לבינקה. לא. וינקה, וינקה. הגליה, וינקה מלשון ניקיון, שממש אתה מוציא את הכל, אבל בלי היוד עצמו זה קסה.
זה איזה קסה, לא
נכון. בלי היוד.
זוכר שבצר שנתת לי הרב, זה לא היה איזה ביודים.
מה? אבי נקה, או לבי... זה עולה לי.
לא, כתוב פה כל...
לא, זה מילוי יהין עם עשר אותיות. ככה גם בדף שלנו.
לא, האחרות, של הנושא...
זה נקה, בי נקה.
תיקונת לסר ונקה.
ונקה. עם עשר אותיות.
מילוי
יהודים. אנחנו נראה את זה. מילוי יהודים זה קסה בדיוק. זה קסה בדיוק. עכשיו, מה שקורה בדף הזה שאנחנו נותנים, יש בעצם יהי רצון. שהיי רצון בעצם עושה את כל הזה, לפרט את הכל. בעיקרון, עושים את זה עם היי רצון הזה, כמה פעמים, אחרי שאדם שולט על זה טוב, שלא יעשה את זה ביי רצון. זה דיבור, ייחודים לא לעשות אותם בעבר.
אבל עכשיו את השמות
שאדם נמצא בבית המדרג וזה.
אז בהתחלה כן בדיבור כמה פעמים בכל זאת כדי להתרגל.
אז שיתרגל את זה, אחרי שאדם קונה את זה, זה נכנס לתוך הראש, יושב לתוך הראש, וצריך את זה
נקה,
אז זה כבר...
לא צריך
עכשיו
את המסכת
גם
בראש,
אני
חושב את השמות עצמם,
להמשיך מנוצר חסד, שם אב, לאלפים,
שם... השעות כבר, אלפים, אדונות,
אלפים. הוא אומר, להמשיך מנוצר חסד, לאלפים. זה ברוך השם, אבל אנחנו אמרנו שתמיד אנחנו מצרפים מחשבה טובה למעשה. זה גוף עם נשמה. אנחנו על ידי המחשבה ממשיכים את הנשמה. זה הייחוס שישנה בכוונות עצמם, שהם פועלים הרבה עכשיו שיש מחשבה מאחרי הדבר, הפעילות של הדבר היא הרבה יותר חשובה, יותר עליונה. כמובן שהמעשה בוודאי פועל, זה לא פועל. אז זה העניין של, את זה אנחנו בלי מידע ניתן את זה בדף, זה יהיה הרבה יותר קל, שיראו את זה מול העיניים עם השמות ועם הכל. הכל כידוע בתבילה הוא עיקר להשגה להטביל בכל עת ובכל יום להמתיק הדינים, להמשיך מוחים צלולים מהירים וזקים. ואם יראה לו חלילה ביום הכיפורים פועל לטבול תכף. זאת אומרת הרב חושב שגם ביום הכיפורים אדם, אם הוא צריך לטבול, חייב לטבול.
זה ממש נגד הלכה, לא?
תרש?
מתייחס לזה, מתייחס לזה.
זה המחלוקת שם בפסקים, כן או לא. ומין הדין חייב לטבול, אף על פי שמרן הבית יוסף והרמה לא פסקו כך, שהם פסקו באמת לא לטבול ביום הכיפורים, זה בימיהם שהספרדים לא טעמו טעם, מעולם טעם טבילה.
אוי, אוי. הרמה הוא ספרדי?
הוא כותב על השולחן ערוך.
הרמה הוא?
סתם פסקו, זה בימיהם שהספרדים לא טעמו מעולם טעם טבילה, להטביל. ולמה יתיר להם ביום הכיפורים טבילה על חינם? אף שמנהג אשכנזים לטבול, על כל פנים בערב יום הכיפורים להתפלל בטהרה, זה באמת אשכנזים מאוד נזרים בזה, אפילו אנשים, בערב יום הכיפורים טובלות גם אנשים עצמם, להתפלל בטהרה, אבל ככן לא ראה מרן הרמה להתיר, כיוון שרגיל בכל השנה להתפלל בלי טבילה, אז בגלל שבערב כיפור הוא מתובל, הוא לא ראה להתיר.